צהריים טובים. סיבה שהקדמנו קצת היום זה בגלל שהנושא פה קצת ארוך, גם ככה לא, כנראה לא נגמור את כולו, אבל ננסה להספיק כמה שאפשר. לכן למרות שבדרך כלל אני לא בעד שיעורים ארוכים, אבל לפעמים אין ברירה, ולכן ככה לקחנו עוד כמה דקות. לגבי עצם העניין, מילה אחת קודם כל כללית, עקרונית. ספר הקבלה הראשון, הכי יסודי בכל הספרות הקבלית, זה ספר יצירה. ממש באחת המשניות הראשונות שם יש ביטוי שנקרא נעוץ סופו בתחילתו. זה מושג מושג קבלי שהרעיון שלו זה שהדבר שמסיים כל עולם הוא התחלה של העולם הבא אחריו. זאת אומרת, כל מלכות של עולם קדום היא הכתר של העולם הבא. המלכות זה הסוף, הכתר זה ההתחלה, זה הפתיחה, וכל סוף הוא התחלה. נעוץ סופו בתחילתו. ויש גם בגמרא, עכשיו לא הזמן להאריך בדבר הזה, הכל פנים, הרעיון של הדבר הזה שאחדות ושלמות של דבר, חלק מהאחדות והשלמות של דבר היא על ידי הדבר הזה, שיש פה איזה מין דבר אחד שנעוץ בשני ואחד קשור לשני והכל קשור ביחד, וזה נותן תמונה שלמה על הדברים. בהקשר שלנו, הרמב״ם כתב כידוע 14 ספרים, היד החזקה, ואצל הרמב״ם הכל מאוד מאוד מסודר, ולא רק מסודר אלא בנוי סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, יש פה ממש מבנה שלם וגדול של הדברים שהכל נמצא בפנים. כן, הרמב״ם כתב את משנה תורה מתוך זה שהוא כתב את ספר המצוות, והוא ראה שהוא לא מחסיר אף פרט. זאת אומרת, הוא אמר, אני אמנה את המצוות ואז אני אבדוק ביד החזקה שאין פרט אחד שלא כתבתי עליו. יש פה ממשה עד משה, לא קם כמשה. יש פה ממש בבחינת המשכיות התורה לדורותיה, הרמב״ם. וזה בא לידי ביטוי בזה שכל ספר ברמב״ם הוא פותח אותו בפסוק, וכל הלכה אחרונה של ספר, לפעמים גם של באמצע הספר, היא הלכה, אבל שקשורה לתחילת הספר ולתחילת אותו ספר ולתחילת הספר הבא. זאת אומרת, זה מה שיוצר למעשה את ההמשכיות הזאת, את הנעוץ סופו בתחילתו הזה, כי אם כל סוף הוא גם קשור להתחלה וגם קשור לפתיחה הבאה, אז בעצם זה יוצר את החיבור בין כל הדברים ויוצר את המבנה ואת התמונה השלמה. התמונה השלמה גם תבוא מכך שיהיה מבנה לספרים. אנחנו תכף נראה את זה. יש מבנה. מהם השבעה הספרים הראשונים? מהם השלושה הבאים אחריהם? ומהם ארבעה האחרונים? זה המבנה. כלומר, המבנה הוא שבע בשבע, אבל שבע ראשונות, אחר כך שלוש, ואחר כך ארבע. יש לזה היגיון, יש לזה מהות. והדבר האחרון, לפני שאנחנו קופצים למים ונכנסים לעבודה, אבל זה נקודה מאוד חשובה, אני אתעכב עליה בשתי דקות. הרמב״ם במורה נבוכים חילק את 14 הספרים שלו בצורה שונה מאשר היד החזקה. ותשימו לב לנקודה הזאת, כי זו נקודה מאוד 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 משמעותית. למה היא משמעותית? כי במורה נבוכים, וזה בכלל הכלל לגבי גם טעמי המצוות במורה נבוכים, ועוד דברים במורה נבוכים, מורה נבוכים זה ספר מחשבה. במקום של המחשבה, שמה בעצם נמצא הרעיון היסודי והפנימי והמשמעותי של הספר. ולכן, אנחנו נראה שהרבה פעמים הפסוקים שפותחים את הספר, או ההלכה שמסיימת את הספר, תהיה קשורה לחלוקה של הספרים כמו שהם במורה נבוכים, ולא כמו שהם ביד החזקה. שימו לב לדבר הזה, אנחנו נראה את זה, תכף נראה דוגמאות לזה, אז מילא גם יהיה לא כזה באוויר, אלא אנחנו נראה את זה. אני רק אומר את זה כבר מעכשיו, תשימו לב לדבר הזה, כי הוא מאוד מאוד יעזור לנו להבין פה את המהלך של הדברים. זהו, עד כאן הפתיחה, וקדימה. אנחנו צוללים, למרות שאני אדבר יחסית מהר ובהתלהבות, אבל כשמשהו לא מובן, תעצרו אותי. בסדר? זאת אומרת, זה לא במקום שאלות או דברים לא מובנים. שזה לא יהיה במקום זה, אבל קדימה, נשים לעבודה. טוב, הספר הראשון, ספר המדע. שימו לב שהנושא של מדע, הנושא של, אגב, מדע זה לא מדע של היום. זה לא מדע עכשיו, מדעי הטבע ומדעי החיים. מדע זה דעת. דעת זה יסוד גדול גם בקבלה וגם בנגלה. ותזכרו את הנושא הזה של דעת, כי אנחנו הולכים לפגוש אותו פה בהתחלה, ואנחנו הולכים לפגוש אותו גם בהמשך. אז תזכרו אותו, לקראת סוף השיעור אנחנו נחזור אליו. אבל אנחנו עכשיו ספר המדע. מה הפסוק שפותח אותו? משוך חסדך ליודעיך וצדקתך לישרי לב. שימו לב, הפסוק הזה כולל בתוכו את שני החלקים המרכזיים שיהיו בספר המדע. למה? כי ספר המדע עוסק מצד אחד בענייני אמונה, הלכות יסודי התורה. מצד שני, הוא עוסק במידות. הלכות דעות זה בעצם הלכות מידות. אז יש פה משוך חסדך ליודעיך. יודעיך זה העניין של ידיעת התורה. ברמב״ם מצוות האמונה זה לדעת את השם. שימו לב, בניגוד למוני מצוות אחרים, אבל זה לא הנושא פה עכשיו. משוך חסדך ליודעיך זה כל הנושא של הלכות יסודי התורה, כל המצוות האמוניות שקשורות לזה. צדקתך לישרי לב, מה זה ישרי לב? זה המידות. אז בפסוק הזה כלולים שני הדברים העיקריים שהולכים להופיע בספר המדע, שהוא הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, ויש שם גם הלכות לימוד תורה והלכות תשובה, שהכל קשור לאותו נושא. ההלכה האחרונה בספר המדע, בסוף הלכות תשובה, אומר לך הרמב״ם, פה אני אקרא לפעמים לא את כל ההלכה, אלא רק את החלק שאנחנו צריכים כדי שנספיק. אומר הרמב״ם בשורה השנייה, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה אהבה. אם מעט מעט, ואם הרבה הרבה. שימו לב, אומר הרמב״ם, ככל שאתה תדע יותר, אתה תאהב את השם יותר. ממילא, הספר הבא עכשיו, אחרי ספר המדע, איזה ספר הוא יהיה? ספר אהבה. כי אמרנו, על פי הדעה, תהיה אהבה. אז אנחנו עוברים לספר אהבה. איך מתחיל ספר אהבה? בפסוק, מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. אז קודם כל מופיע ביטוי אהבה. ברור, אהבתי תורתך. אבל לא רק זה. שימו לב, החלק השני של הפסוק הוא חשוב לא פחות מהחלק הראשון, כי מה הוא אומר בחלק השני? כל היום היא שיחתי. שימו לב, מכנה משותף של כל המצוות שנמצאות בספר אהבה, הוא שהם יומיומיות. לא אני אומר את זה, הרמב״ם אומר את זה, בפתיחה שלו לספר אהבה, אבל לא כתוב פה, כי אין מקום פה כבר במקורות, אבל מי שרוצה יראה את זה. אומר הרמב״ם, מה כללתי בספר אהבה? כל המצוות שעושים אותם יום יום. תסתכלו מה זה ספר אהבה. ציצית, תפילין, זה ספר אהבה. מזוזה, זה ספר אהבה. כל היום היא שיחתי. בואו נלך להלכה האחרונה בספר אהבה, שימו לב, כמו החלוקה במורה נבוכים. פה אנחנו פוגשים פעם ראשונה את ההבדל בין מורה נבוכים לבין היד החזקה. איפה אנחנו פוגשים את זה? בהלכות מילה. ברית מילה בספר, ביד החזקה, זה נמצא פה בספר אהבה. למה לפי דעתכם זה נמצא בספר אהבה? מה הקשר בין ברית מילה לבין תפילין וציצית?
בינינו לבין השם.
אות. רמז, עניתי על זה לפני שתי דקות. מצווה יומיומית. כבר אמרתי את התשובה, רק להיזכר מה אמרתי לפני דקה, זה כבר לא קשה. אין לך יותר מצווה יומיומית מאשר ברית מילה. הרי הגמרא במסכת שבת, דוד המלך נכנס למרחץ, אמר אני בלי מצוות עכשיו, ראה את המילה, נרגע, אמר עלה, יש לי מצווה עליי, צמודה עליי כל הזמן. אין לך יותר מאשר ברית מילה למצווה יומיומית שהיא עם האדם כל הזמן. אם ככה, אז למה במורה נבוכים, הרמב״ם כותב את זה במקום אחר, בוא נשאל שאלה אחרת, באיזה ספר הלכות מילה נמצאים, נושא המילה, איפה הוא נמצא במורה נבוכים? מה?
ספר אהבה.
ספר אהבה זה ביד החזקה. קדושה מתקרב. מתקרב. עוד רעיונות, מה? טהרה גם מתקרב, אבל עוד לא, מה שנקרא מתחמם, 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 אבל עוד לא זה. תסתכלו רגע זה ב... בעמוד האחרון, מקור 21, כן, אתם רואים את, ה, את, את, את הספר כלל ה-14, כולל המצוות הנתלות באיסור קצת הביעות, והם אשר סיפרנו בספר נשים ובהלכות איסורי בילה, וכלאי בהמה מזה הכלל, והכוונה באלו למעט המשגל ולמעט מותר תאוות הביעה, בכל אשר יוכל, ולא יעשה תכלית כמעשה הזחלים, והמילה גם כן בזה הכלל. שימו לב, אומר הרמב״ם, איזה ספר נמצא מילה במורה נבוכים? בספר נשים. למה זה בספר נשים? כי אחד הטעמים המרכזיים למצוות המילה זה העדינות של איבר הברית שבזכות המילה מתעדנת התאווה שלו. ולכן זה נמצא בספר נשים. אבל ביד החזקה, זאת מצווה יומיומית שאדם פוגש יום יום, ולכן ביד החזקה ברית מילה נמצא בספר אהבה. התוצאה של מה שאמרנו עכשיו היא שבעצם ספר אהבה נגמר בסוף הלכות ברכות. כי הלכות מילה הם נמצאים פה, אבל הם בעצם איזשהו מין תוספת כזאת, כיוון שאמרנו, תזכרו, מורה נבוכים, זה המקום שבו רואים את את המקום הרעיוני, את המקום הרעיוני של של הנושא. ומילה מבחינה רעיונית היא שייכת לספר נשים. מבחינה מעשית, זה מצווה יומיומית שנמצאת עם האדם, ולכן זה בספר אהבה. אם כן, בוא נסתכל בהלכה האחרונה בהלכות ברכות, תראו במקור 2, באמצע המקור. וכן כל דבר שיסתפק לך עם טעון ברכה, עם לאו, עושים אותו בלא ברכה. ולעולם ייזהר אדם בברכה שאינה צריכה, וירבה בברכות הצריכות, וכן דוד אמר בכל יום אברכך, פילי פלאים. מה מזכיר לכם בכל יום אברכך? מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. אמרנו ספר אהבה, מצוות יומיומיות. אין לך דבר יותר יומיומי מאשר ברכות, אדם... תפילה. תעלה העולם שהכל יהיה דברו. אדם חייב 100 ברכות בכל יום. הברכות הן בילד אין, הן חלק מהסדר היום. אומר הרמב״ם, תיזהר מברכה שאינה צריכה. אבל ברכות הצריכות, יום יום, תעשה אותן, כי זה משהו יומיומי, בכל יום אברכך. אז אם כן, פסוק הפתיחה, ההלכה האחרונה בכל יום אברכך, והלכות מילה, כמו שאמרנו, הם איזשהו דבר נוסף ולא מהותי לספר אהבה, כי זה בעצם שייך לספר נשים. יפה, משיכים הלאה. ספר זמנים. נחלתי את דבותיך לעולם, כי ססון ליבי המה. שימו לב פה לדבר נפלא. ספר זמנים, קודם כל, במה הוא יעסוק? כמובן, בהלכות החגים. מתבקש לגמרי. דיברנו על מצוות שעושים אותם כל יום, ועכשיו אנחנו עוברים למצוות שעושים אותם לא כל יום, אלא אחת ל שבת, וכן שאר המועדים. פשוט. כל הנושא של המועדים, יש לו שני טעמים מרכזיים. טעם אחד, אני אומר עכשיו דברים בעל פה, בלי מקורות, כי בשביל לחסוך את הזמן. טעם אחד של החגים, זה העניין של השמחה. החגים זה זמני שמחה. אם זה סוכות שהוא שיא השמחה, אם זה הרגלים האחרים שהם עם שמחה קצת פחות, וכל חג לפי עניינו, אבל מכנה משותף כללי, זה השמחה. השמחה היא לא כל יום, אלא יש זמנים של שמחה מיוחדת. זה אחד. שתיים, מה הדבר הנוסף שיש בחגים? אתם מכירים את זה מהרבה ככה מספרי חסידות וקבלה וכדומה, שכשאנחנו מגיעים לחג, אנחנו בעצם נזכרים באותו אירוע שקרה מתי שהוא קרה. כלומר, החג הוא בעצם עדות לסיטואציה שהייתה מבחינה היסטורית מתי שהיא הייתה. שני הדברים האלה כתובים בתוך הפסוק הזה. שימו לב, נחלתי את דבותיך משורש עדות. אדבותיך משורש עדות. וואו, יש לי פה, אני לא נעים לי שאני לא מדבר אליכם. אם אתם מסתדרים פה, תבואו, תנסו להגיע לאזור הזה. שימו לב, נחלתי אדבותיך מלשון עדות. מה החלק השני של הפסוק? נחלתי אדבותיך לעולם כי ססון ליבי אמה. זה השמחה. אם כן, הפסוק הזה, הרמב״ם בעצם כולל את המהות הפנימית של, אגב, גם רואים את זה ב... יש פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, על הפסוק הזה כתוב שזה סדר מועד. יש חלוקה של הפסוקים שם, פרק י"ט בתהילים, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, מסד השם ברא, מירת עיניים, כל הפסוקים האלה הם רומזים לשישה סדרי משנה. הפסוק שרומז לסדר מועד זה מסמכי לב. פיקודי השם שרים, מסמכי לב, כי המועדים הם שמחה מצד אחד, מצד שני הם עדות, ולכן זה כלול בפסוק הזה.
הרב, שאלה.
כן.
לא הבנתי מקודם, הספר אהבה, מה העניין של ההפטרות?
וואי, טוב שהזכרת. וואי, איזה מזל שהזכרת, אשריך. תראו כמה חשוב שאלות. ההלכה האחרונה בספר אהבה, הרמב״ם כותב שם את כל תפילות השנה והקריאות בתורה, הוא מסיים עם השבע הפטרות של הנחמה. ההפטרה האחרונה, לפני ראש השנה, כל שנה, זה סוס אסיס באשם. מה הפסוק שפותח את ספר... מה אמרנו עכשיו? נחלתי את דבותיך לעולם כי ססון ליבי אמה. בסדר? סיימנו את ספר אהבה עם... ססון, אנחנו גולשים לספר זמנים. יש שם את התפילות של כל השנה, יש שם, זה גם הלכות תפילה, הלכות תפילה, הלכות קריאת שמע, כל המצוות היומיומיות. אז בסוף הספר הרמב"ם אומר, אני אסדר לך עכשיו את התפילה שהיא יומיומית, וחלק מזה זה ההפטרות, ובהפטרות יש גם בחינה כזאת של גומרים את הנחמה עם השמחה, סוס אסיס בהשם, ועם זה אנחנו הולכים לרגלים, למועדים, שזה בכלל שמחה קבועה כל שנה במועדי הרגלים. שימו לב, ההלכה האחרונה בהלכות לולב, הלכות לולב הן בעצם מסיימות את המועדים דאורייתא. יש אחר כך עוד הלכות חנוכה ופורים והלכות תעניות, אבל ספר זמנים ברמב״ם, זה שבת, עירובין, וכל הרגלים. בסוף הרגלים, בהלכות סוכה, הרמב״ם מדבר על מה? על השמחה. וכותב, זה הלכה מאוד יפה, סתם כך כדאי להכיר אותה, השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות, עבודה גדולה היא, כל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, כל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו, הוא חוטא ושוגה וכולי, כן, מדבר ככה על העניין של השמחה, זה רק אני מזכיר בהקשר של ססון ליבי אמה, שכל סדר זמנים, כל סדר מועד הוא כל ספר זמנים, בסדר מועד זה במשניות, אבל ברמב״ם ספר זמנים, עניינו השמחה, אחד העניינים שלו זה השמחה, ובסוף הלכות לולב, שם הרמב״ם ככה מפאר את עניינה של השמחה. אנחנו הולכים לסוף ספר זמנים, הלכה האחרונה בהלכות חנוכה. היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, או נר ביתו וקידוש. נר ביתו קודם משום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכי הדרכי נועם, כל נתיבותי השלום. אם כן, הסיום הוא בענייני שלום בית. שלום בית כמובן מביא אותנו לסדר נשים. סדר נשים יעסוק בהלכות אישות, ובכל הנושא של, אפרופו קידושים, אנחנו לומדים קידושים בישיבה, איך יוצרים בית בישראל? כמובן שבית בישראל אמור להתנהל בשלום. ולכן משלום בית אנחנו מגיעים לסדר נשים. הפסוק שפותח את סדר נשים הוא תורת חכם מקור חיים לסור ממוקשי מוות. מסתכל על זה ברגע הראשון, אתה אומר, רגע, רמב״ם, אולי התבלבלת, אנחנו נמצאים בסדר נשים, להזכירך, אנחנו לא עכשיו בהלכות תלמוד תורה. מה מדבר לנו? הוא אומר לנו, התורה היא מקור חיים, והיא עוזרת לך, היא עוזרת לך למה? לסור ממוקשי מוות. מוקשי מוות, כמובן, אומנם מקליטים פה, אז צריך להיזהר בדברים, כן, אבל כאילו הנושא של העריות הוא סוג של מוקש שאנחנו כל הזמן צריכים להיזהר שלא לעלות על מוקש, כן? זה היום כבר לא כך רגילים לשדה מוקשים. אני זוכר שהייתי נער אחרי מלחמת יום כיפור, היינו הולכים לטייל ברמת הגולן, היה ממש צריך להיזהר מאוד, כי כל הרמה הייתה מלאה במוקשים, היה צריך להיזהר כפשוטו, ועד היום מדי פעם פתאום אתה שומע על איזה מישהו שעלה על מוקש, אבל זה כבר לא כל כך מצוי, כי מסמנים אותם וכו' וכו'. על כל פנים, זה מוקשים. אני תמיד אומר שגם במשפחה אצלנו כבר נהיה איזה סלנג, כשאנחנו הולכים בקיץ לאיזה טיול, אז הסלנג הוא, האם המקום שאנחנו הולכים אליו הוא מקום שחס וחלילה יש חשש שיש בו דברים לא צנועים, אנחנו קוראים לזה מוקשים. כאילו, סתם, כאילו נהיה איזה מין סלג כזה, כאילו, איך תגיד את זה? אתה אומר, תלך לחוף הזה, תלך לזה, לך תסתכל אם יש שם מוקשים או לא. אז כנראה זה בא מהרמב״ם, הדבר הזה. כל פנים, אז מה בעצם הרעיון? אז פה, עוד פעם, יש פה דבר מדהים ונפלא. הרמב״ם עצמו מפרש את עצמו בהלכה, אומר את זה בהלכות איסורי ביאה, ותראו מה הוא אומר, ותכף תשאלו על זה שאלה, ויהיה גם על זה תשובה. תראו רגע בבקשה במקור 6, אומר הרמב״ם, בכוונה הלכתי למקור 6, זה נמצא בסוף הלכות איסורי ביאה, אומר הרמב״ם, וכן ינהג להתרחק מהשחוק, מהשכרות וכולי, כי הם גורמים לעריות, ולא ישב בלא אישה, שמנהג זה גורם לטהרה יתרה. גדולה מזאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. ובחוכמה הוא אומר, הילד אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. אומר הרמב״ם, אתה רוצה להתמודד עם הנושא של עריות? יש לזה מתכון אחד מאוד מאוד פשוט, והוא כל הזמן אל תהיה, איך הוא אמר, אין מחשבת עריות שרויה, אלא בלב פנוי מן החוכמה. אם הלב שלך פנוי, פעם כתבתי מאמר לאיזה ביטאון כזה של שבת, שאלו איך לזה, קראתי למאמר, לא להיות לב פנוי, מי? בלי, הורדתי את המילה חוכמה. למה הורדתי את המילה חוכמה? כי אני אומר תמיד ככה לחבר'ה לפני בין הזמנים, אם אתה רוצה להתמודד טוב עם הנושא של הראיות, תדאג לזה שכל הזמן לא יהיה לך רגע פנוי. בבין הזמנים לא כל הזמן מושקע בתורה ובחוכמה, אלא גם בדברים אחרים, דברים אחרים אבל טובים, בהתנדבות, בביקור של הסבתא, בעבודה, בקריאת ספרים, בספורט. אל תהיה פנוי, כי כשאתה פנוי לתוך הוואקום הזה, נכנסים המוקשים. אבל אם אתה לא פנוי, אז זה לא נכנס. כל שכן, אם אתה עסוק בתורה ובחוכמה, אז ודאי שאתה תצליח להתמודד טוב עם הדברים. אם כן, אני חוזר עכשיו, פותח הרמב״ם את ספר נשים. ספר נשים זה בניית הבית בצורה נכונה. שלום בית זה אומר שהאיש והאישה הם מחוברים ביניהם, והם לא חושבים מחשבות על נשים אחרות ועל גברים אחרים ושום דבר, אלא הם רק באמת בונים את הבית שלהם בקדושה ובתארה. ואיך לעשות את הדבר הזה? אומר לך הרמב״ם, תורת חכם מקור חיים, לקסור ממקשי מוות. אם אתה תהיה, הלב שלך יהיה בתוך התורה והחוכמה, אז זה כבר יסיר את כל המונעים האחרים. היי, תבואו ותשאלו אותי, רגע, אבל הבאת את הלכות איסורי ביאה, אבל הלכות איסורי ביאה הם נמצאים בספר קדושה, שריכם, הם לא נמצאים בספר נשים. אנחנו צריכים ספר נשים, לא ספר קדושה. אופה, הולכים למורה נבוכים. מה רואים במורה נבוכים? שהלכות איסורי ביאה הם נמצאים איפה? בספר נשים. שימו לב, הלכות איסורי ביאה, תכף נבין למה ביד החזקה הוא לא שם אותם בספר נשים. אבל במורה נבוכים, הלכות איסורי ביאה נמצאים בספר נשים. ולכן זה ממש מתאים. תחשבו עכשיו, תדמיינו כאילו שזה מסיים את ספר נשים, וזה בדיוק מעין הפתיחה. הפתיחה היא תורת חכם, מקור חיים, לסור ממוקשי מוות, והסיום הוא, אין מחשבת הראיות שרויה, אלא בלב פנוי מן החוכמה. מורה נבוכים, במקור 21, בחלק ג' מורה נבוכים, פרק ל"ה, הרמב״ם מחלק את ה-14 הספרים בצורה שונה מהיד החזקה. לא הכל שונה, אבל לא מעט שונה. שינוי אחד ראינו קודם, מילה נמצא שם. שינוי שני, הלכות איסורי ביאה נמצאים בספר נשים ולא בספר קדושה. וממילא זה הפתיחה והסיום. עכשיו שימו לב, אנחנו עוברים עכשיו לספר קדושה. כמובן ההלכה האחרונה בספר נשים, זה בהלכות סוטה. הרמב״ם כותב שאין ראוי לקפוץ ולקנות בפני עדים, כן, יש כידוע, יש נושא של לקנות אם חושדים שהאישה חלילה זינתה, אלא שימו לב, בינו לבינה, בנחת, ובדרך טהרה והזהרה, כדי להדריכה בדרך ישרה, ולהסיר המכשול, וכל שאינו מקפיד על אשתו ובניו, ומזהירן ופוקד דרכיהם, הרי זה חוטא שנאמר וידעתה כי שלום אהוליך ופקדתה נבחה ולא תחטא. התחלנו, זוכרים, עם שלום בית בסוף ספר זמנים. היה לנו שלום בית בסוף הלכות חנוכה, פתחנו תורת חכם מקור חיים, זה הפסוק. הסיום של סדר נשים, הלכות סוטה, אומר הרמב״ם, תדאג לשלום בית, אבל תעשה את זה בנחת. אל תדבר בכעס, ותעשה את זה בטקט, ותברר עם האישה את הדברים, ולא ישר תקפוץ, תתחיל לכעוס, תתחיל לצעוק, תתחיל לעשות בלגן, וזה, תדע איך אתה עושה את זה, כי המגמה שלנו זה שלום בית. יפה. ועכשיו אנחנו עוברים לספר קדושה. הפסוק שפותח את ספר קדושה, פעמי החן באמרתך, ואל תשלט בי כל אבן. אז פה, קודם כל, בוא נגיד משהו אחד פשוט שבכלל עוד לא אמרנו אותו. נשים וקדושה הם מחוברים בצורה הכי טבעית בעולם. כי מה יש לנו בספר קדושה? שימו לב, בספר קדושה יש לנו שתי הלכות. הלכות איסורי ביאה, שתי הלכות מרכזיות. בסוף יש עוד כמה פרקים קטנים, הלכות שחיטה. אבל יש שני נושאים בלבד בכל ספר קדושה. הלכות איסורי ביאה, והלכות מאכלות אסורות. אז קודם כל ברור שזה קשור, כי חלק מספר קדושה זה זה הלכות איסורי ביאה. אז ברור שזה קשור לנשים, עד כדי כך שראינו שבמורה נבוכים, זה בכלל נמצא בספר נשים. זאת אומרת, הדברים הם ודאי קשורים. אבל מה הפסוק הזה אומר? שימו לב. פעמי אכן באמרתך. פעמי זה רגלי. זה הליכתי. ההליכה היא דבר יומיומי קבוע. אדם הולך, הוא חי. זה בעצם ביטוי של חיים וחיים פשוטים יומיומיים. מה הם שתי הפעולות הכי בסיסיות לקיומו של המין האנושי עלי אדמות?
אוכל
ורבייה. אומר, אי אפשר להתקיים בלי לאכול. ככה אומר הרמב״ם בפתיחה שלו לספר קדושה. הוא אומר, כללתי בספר קדושה שני נושאים. הלכות איסורי ביאה והלכות מאכלות אסורות. וזה הסיבה שזה לא נמצא כמו במורה נבוכים בספר נשים, אלא זה נמצא בספר קדושה. כי אומר הרמב״ם את הדבר המדהים הבא. הוא אומר, את פעולות האוכל והרבייה, רביית המין, כל המין החי עלי אדמות, חייב אותם כדי להתרבות. לא רק בני אדם, אלא גם בעלי החיים. לא יכולים להתרבות בלי הפעולות האלה. המיוחד בעם ישראל, שהוא עושה את הפעולות האלה בקדושה. שאר, לא מדבר על הבעלי חיים, אבל הגויים, הם גם אוכלים, והם גם מתרבים, אבל הם עושים את זה בצורה לפעמים מאוד בהמית, לפעמים לא מאוד בהמית, אבל טבעית כזאת, שזה לא בקדושה. זה לא באמת איזה משהו, זה לא אוכלים עם ברכות לפני, ולא עם מה אסור לאכול, ולא עם ברכות אחרי, ולא עם הלכות זלילה בסעודה. אין את הדברים האלה, וכן בענייני הזיווג, חיים, עושים, איך שבא להם לעשות. ובתורה יש קצת עדינות, יש כמה הלכות שמעדנות את הנושא הזה. אומר הרמב״ם, עם ישראל עושה את זה בקדושה. פעמי אכן באמרתך, ואל תשלט בי כל אבן. כלומר, ההליכה שלי היומיומית היא תהיה באמרתך, היא תהיה על פי ההדרכה האלוקית, ואז לא ישלוט בי אבן, דיינו, לא, אני לא איפול לבהמיות שיש בדברים האלה, אלא אני אעשה אותם בקדושה. לכן זה הפסוק שפותח את הספר הזה, כי בזה הספר הזה הולך לעסוק. הוא הולך לעסוק בשני הנושאים האלה, בחיים, באוכל ובמאכלות אסורות והלכות איסורי ביאה, שזה מלמד על כל הנושא הזה של הביאה. לכן, אז אם כן, זה המעבר. סדר נשים עובר לספר קדושה. ספר קדושה, זה הפתיחה שלו. מקור 6 קראנו אותו, כי הוא בעצם, הוא נמצא בספר קדושה, אבל הוא בעצם ההסבר לסיום של ספר נשים, בגלל שמורה נבוכים, כמו שאמרנו, זה נמצא בספר נשים. ולכן אנחנו עוברים להלכה האחרונה בספר קדושה, שזה מקור 7, הלכות שחיטה, פרק האחרון. מדבר הרמב״ם על ביזוי המצוות, כשמכסה, כוונה היא כיסוי אדם, לא יכסה ברגלו, אלא בידו או בסכין, כדי שלא ינהוג בו מנהג ביזיון, ויהיו מצוות בזויות עליו. שאין הכבוד לעצמן של מצוות, אלא למי שציווה בהם, ברוך הוא. והצילנו מלמשש בחושך, וערך אותנו נר ליישר המעקשים, ואור לאורות נתיבות היושר. וכן הוא אומר, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. שימו לב, נר לרגלי, מה היה הפסוק שפתח את ספר קדושה? פעמי. פעמי זה מה יפו, פעמייך בנעלים בת נדיב, פעמייך זה הליכתך. נר לרגלי, אומר הרמב״ם, מסיים את הספר ואומר, כל המצוות הם נועדו ליישר המעקשים, באופן מיוחד זה המצוות האלה של מאכלות אסורות וביאות אסורות, אבל זה נכון על כל המצוות, נר ליישר המעקשים, ללכת בצורה טובה ונכונה ולחיות החיים הגשמיים בצורה של קדושה. ועכשיו, המעבר לספר הבא יהיה הטבעי ביותר, כי מי יודע את הסוף של הפסוק, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי? נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. פעם היה שיר כזה, היינו שרים אותו בסעודה שלישית, לא יודע אם היום עוד שרים. נר לרגלי דבריך וכולי. נשבעתי ואקיימה. כן, זה היה שיר, לא יודע אם היום עוד שרים אותו. על כל פנים, שימו לב מה הנושא הבא. הנושא הבא זה ספר הפלאה. הפלאה, אני זוכר תמיד בתור בחור צעיר, אף פעם לא הבנתי מה זה הפלאה. מה זה הספר הזה ומה הוא עוסק? זה כזה לא ברור. אבל כמובן ספר הפלאה עוסק, אפרופו הדף היומי עכשיו של התקופה האחרונה, נדרים, עוד מעט אנחנו מסיימים, עוברים לנזיר, וגם הלכות שבועות, זה נמצא בסדר נזיקין, לא משנה, לא בסדר נשים, אבל כל הנושא של נדרים, שבועות, נזירות, נמצא בספר הפלאה, השם הפסוק, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר. אז עכשיו שימו לב, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. אז ההמשך הוא ברור, אבל יותר עמוק מזה. שימו לב דבר מדהים, שהוא לא נמצא פה במקורות, כי כבר אין מקום פה, אבל רבי נחמן כותב, יותר נכון רבי נתן, כותב בתחילת פרשת מטות, כותב רבי נתן, מביאים בשם רבי נחמן, שכל הנושא של נדר, זה קשור למי שלומד דף יומי, מסכת נדרים, כל הנושא של נדר, זה היכולת שלנו, שהתורה נתנה לנו, להוסיף מחול על הקודש. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מקיימים, כמו שצריך, את כל התרי"ג מצוות, נר לרגלי דבריך, פעמי אחרי באמרתך, את כל היום יום כל המצוות, עכשיו יש לנו עוד מדרגה, שאנחנו יכולים לקחת עכשיו את הקוס הזאת, ואני לא אגיד את המילים, וחס וחילה, לא חס וחילה, לפעמים נדר הוא טוב, לפעמים זה עדיף טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תקיים, אבל בעיקרון, אדם יכול לקחת את המים האלה ולהגיד שהוא לא רוצה ליהנות מהם, וזהו, ואסור לו ליהנות מהם. זה היה מים טובים, מותר לשתות אותם, הכל בסדר, אסור לו להשתמש בקוס הזאת, כי הוא אמר שהוא לא ישתה. זאת אומרת, זה לא רק פעמי אחרי באמרתך ביום יום, אלא אני יכול להוסיף, עוד קומה מעצמי, אם אני ראוי לכך, וזה נכון, וכו' וכו', לא ניכנס לעניין. הפסוק שפותח את ספר הפלאה, זה רק כדי להסביר את זה, את ההמשך מתבקש לגמרי, כן? נר לרגלי דבריך, נשבעתי וקיימה, שלא משפטי צדקך, אני לפעמים יוסיף, אני אשבע יותר על מה שהיה קודם. פסוק שפותח את ספר הפלאה, נדבות פי, רצה נא השם, ומשפטיך למדני. טוב, החלק הראשון של הפסוק, אין שאלה בכלל, נכון? מה אומר? נדבות פי, רצה נא השם. אני אבקש מהשם, שאם אני אגיד איזה נדר, או נדבה, או משהו, שהשם יקבל את זה. נדבות פי, רצה נא השם. מצוין. אבל מה זה, ומשפטיך למדני? למה אני צריך... מה זה קשור? משפטיך למדני.
שאני לא
אתנדב
משהו שלא צריך.
יפה. שאני לא אתנדב משהו שאני לא צריך, או אני אגיד יותר מדויק מזה, תכף נראה מה אומר הרמב״ם, בקש מהשם, תלמד אותי את המידה הנכונה, כאשר אני כבר רוצה לנדור, אני רוצה לנדוב, תלמד אותי את המידה הנכונה איך לעשות את זה. איפה זה כתוב ברמב״ם? תראו בבקשה מקור 8, הלכה אחרונה, בספר הפלאה, הלכות ערכין, אז אומר הרמב״ם, תראו את ההתחלה ככה, זה, הוא אומר, אולי כן צריך לקרוא את זה, לא יקדיש, תשימו, לעולם לא יקדיש אדם כל נכסיו, שהרי הוא אומר, מכל אשר לו, ולא כל אשר לו, ואין זו חסידות, אלא שטות, שהרי הוא מאבד את ממונו, מצטרך לבריות, ואין מרחמים עליו, וזה נקרא חסיד שוטה, אלא כל המפזר, שימו לב, כל המפזר ממונו במצוות, אל יפזר יותר מחומש, ויהיה כמו שציוו הנביאים, מחלקל דבריו במשפט, בין בדברי תורה, בין בדברי העולם, אפילו בקורבנות, שאדם חייב בהן, הרי חסה התורה על הממון, ואמרה שיביא כפי מסת ידו, זוכרים את הפסוק הזה ברגלים, איש כמסת ידו, מה זה איש כמסת ידו? התורה אומרת, תקשיב, אתה הולך לתת, תיתן, אבל זהר, אל תיתן יותר מדי, אתה תיתן יותר מדי לאחרים, בסוף אתה טיפול על הציבור, אז מה עשינו בזה? והרמב״ם משתמש במילה, במשפט, מחלקל דבריו במשפט, כמה לתת. ויש בחזל, יש כל מיני ציוויים, על לבזבז אדם, יותר מחומש, מעשה כספים, יותר מחומש, כל מיני הלכות. צריך ל... אז מה הוא מבקש? נדבות פי רצן השם, ומשפטיך למדני. תלמד אותי את לחלקל את הדברים במשפט הנכון, כמה לתת, באיזה מידה, כמה, מתי, איך, מה, למה. לא נותנים ככה בלי... לא להיות קמצן יותר מדי מצד אחד, זה בטח לא טוב, אבל גם כשאתה רוצה לתת, זה מעולה. תשים לב כמה ואיך. אז אם כן, זה ברור לגמרי, ההתחלה והסוף הם פשוטים. יפה. ואנחנו עוברים עכשיו לספר השביעי, שאחריו אנחנו ככה ניקח טיפה אוויר, כי ננסה לראות את המבנה של השבעה ספרים הללו. נעשה לא עצירה, אלא הסתכלות כללית. אבל לפני כן אנחנו צריכים, חייבים עוד את ספר זרעים. איך פותח ספר זרעים? ומה הקשר בינו לבין הספר הקודם? אז לפני שאני מדבר על הפסוק הפותח, אני רוצה רוצים להבין את הקשר בין הספר הקודם לספר הזה. ולכאורה במבט ראשון יהיה לנו מאוד קשה. ובצדק. למה? כי מה פותח את סדר זרעים? איזה הלכות?
כלאיים.
יפה, מעולה. הלכות כלאיים פותחות את ספר זרעים. כשאתה מסתכל על הלכות כלאיים ומנסה לראות את הקשר בינם לבין הנושא הקודם, קצת קשה. מה הנושא הבא? אם כבר התחלת. מה הנושא הבא אחרי הלכות כלאיים בספר זרעים? טוב, אי אפשר לדעת ככה בניחוש, אבל בעיקרון כדאי ככה קצת לשטוף רמב״ם ככה להכיר. שימו לב, הלכות מתנות עניים. תגיד לי, טוב, אז מה הקשר, קודם בוא נלך ככה, מה הקשר בין הנושא הקודם לבין הלכות מתנות עניים? מה היה הנושא הקודם? נדבות, אני נותן, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא לתת מדויק. מתנות עניים גם נותנים, לא? נותנים לאחרים. אמנם לא בנדר, אבל מתנה, מתנות עניים, אני נותן לעני. אז זה המשך של המתנות האלה, שאני נותן, אמנם על ידי זה שחייבתי את עצמי, למתנות עניים, שזה דברים שאומנם התורה חייבה אותי, אבל גם בזה יש לנו, אתם יודעים, עין טובה ועין בינונית ועין רעה, וכמה נותנים. יש בזה גם בחינה כזאת של כמה איש כמסת ידו, כמה אתה נותן. אתה תגידו לי, טוב, זה מאוד יפה, אבל הלכות כלאיים תקועים פה. אז מי עוזר לנו? מורה נבוכים, כמובן. כי במורה נבוכים, איפה הלכות כלאיים נמצאות, באיזה ספר? באיזה הלכות? הסתכלו בבקשה, מקור 21, הכלל הראשון, הכלל השני, כולל המצוות הנתלות באיסור עבודה זרה. והם אשר מנינו אותם בהלכות עבודה זרה. ודע שכלי בגדים ועורלה וכלי הכרם הם גם כן מזה הכלל. למה כלאיים נמצאים בהלכות עבודה זרה? כי זה היה כנראה מנהג של עובדי עבודה זרה, ומסביר הרמב״ם במורה נבוכים במקום אחר, שהתורה כדי להרחיק אותנו מעבודה זרה, ציוותה אותנו על איסורי כלאיים. אבל בפועל, איפה פוגשים כלאיים ביד החזקה? בספר זרעים או בספר עבודה זרה? איפה פוגשים אותם בחיים ביום יום? בספר זרעים. אני בא עכשיו מחפש הלכות כלאיים, מחפש אותם בהלכות עבודה זרה? לא, אני מחפש אותם בהלכות עבודת האדמה. יפה. אז קודם כל, הבנו את הקשר ואת המקום של הלכות כלאיים, שהן בעצם נמצאות פה, אבל הן, מבחינה רעיונית, הן לא נמצאות פה. בוא נחזור עכשיו לפסוק שפותח את ספר זרעים. תהי ידך לעוזרני, כי פיקודך בחרתי. ספר זרעים הוא בעצם הספר שבו אנחנו עוסקים בפרנסה. פעם הפרנסה הייתה מעבודת האדמה. היום היו קוראים לספר הזה, עקרונית, היו קוראים לזה משהו יותר רחב, אבל אז זאת הייתה הפרנסה. מי מפרנס אותנו באמת? האדמה וכל ההשתדלות שאנחנו עושים, או מי?
בורא עולם.
מה? בורא עולם. תהי ידך לעוזרני, כי פיקודיך בחרתי. אני הקדוש ברוך הוא, אני איתך. ואני חלק מזה שאני איתך, אני גם עובד, עובד את האדמה, ועובד, היום זה לא רק אדמה, עובד, ומיישב את העולם, וגם מתפרנס בכבוד כדי... אבל אני זוכר תמיד שתהי אתך לעוזרני, שאתה, בלי העזרה שלך, אני לא... שום דבר פה לא יתחיל. עד כדי כך, שההלכה האחרונה בספר זרעים, תסתכלו בבקשה פה במקור 9, אומר הרמב״ם, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, שימו לב, תזכרו את המילה הזאת, להיבדל לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, תזכרו גם את המילה הזאת, והלך ישר כמו שעשהו אלוהים, הוא פרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים שביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללוויים, הרי הוא אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. שימו לב, הקשר מתבקש לגמרי. אומר הרמב״ם, מלכתחילה התורה מינתה את שבט לוי, הוא לא צריך לעבוד שבט לוי, הוא לא עובד עבודת אדמה, אין לו נחלה, הוא מתפרנס מהשם ישירו דרך המעשרות ודרך המקדש וכל זה, והוא עובד את השם, והוא מפיץ תורה בעם ישראל. אומר הרמב״ם, ברמה עקרונית, כל אחד בישראל שיכול ורוצה להיות במדרגה של שבט לוי, יכול להצטרף לשבט לוי, בתנאי שהוא פורק את עול החשבונות הרבים, דהיינו, הוא לא מתעסק עם ענייני הפרנסה של העולם הזה, הוא לא כזה חצי כוח. הוא מתנתק מזה לגמרי, והוא נהיה כמו שבט לוי, ואז השם מפרנס אותו, למרות שהוא לא משבט לוי. הדבר הזה מראה את מה? שהפרנסה באמת מאיפה היא? היא באמת מהשם. אבל רוב בני האדם בעולם שהם לא שבט לוי, או לא האנשים המיוחדים שמצטרפים לשבט לוי, הם עובדים. וזה בסדר גמור, הם עובדים לפרנסתם, אבל הם יודעים תמיד שכיפוקדך בחרתי, שבעצם הם קשורים לקדוש ברוך הוא, והוא בעצם מפרנס אותם, הם עושים את ההשתדלות שלהם. אבל אם אדם מגיע למדרגה כזאת, שהוא ממש רוצה להיות לגמרי דבוק בהשם ובתורה, וכמו שבט לוי, שהם מפיצים את התורה בעם ישראל, אז הוא יכול אפילו לגמרי לא להיות שמה ולהיות כולו בתוך הסיפור הזה של 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 עבודת השם. כמובן בשביל זה צריך, אני תמיד מספר פה, אלה הוותיקים אולי כבר יזכרו את הסיפור הזה, אבל ככה קצת להפיג טיפה פה את העומס. זוכר שהייתי אולי שיעור ג' בישיבה, עשיתי טיול עם איזה שני חברים בבין הזמנים בנחל יהודיה ברמת הגולן, ופגשנו כמה חבר'ה חרדים שם, גם כן בטיול. אז התחלנו לדבר. ובין היתר דיברנו על הצבא. ואז הם אמרו, אנחנו לא הולכים לצבא, כי אנחנו הרמב״ם. אנחנו הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, שפרק עול החשבונות הרבים, והוא כל כולו בתורה, ואז הוא לא צריך... הם הביאו את הרמב״ם ששבט לוי לא הולך לצבא. אגב, זה לא נכון מבחינת מלחמת מצווה. אז גם... את זה לא ידעתי אז בתור בחור צעיר, זה למדתי אחר כך, אז הייתי אומר להם גם את זה. אבל כן הייתי קצת, לא חצוף, אבל זה, אומר להם, תגיד, אמרתי לו, תגיד, בבנק היית פעם? אומר, בסדר, כן, למה לא? יודע, עוד כמה שאלות כאלה על החיים, כאילו, אמרתי לו, תקשיב, הרמב״ם שם אומר, זה כן ידעתי, לא יודע מאיפה ידעתי את הרמב״ם הזה, כי דיברו עליו תמיד, אמרתי, הרמב״ם אומר, פרק מעל עצמו או לחשבונות הרבים, וזה אומר שהוא לא מכיר את הבנק, הוא לא מתעסק עם הדברים האלה, הוא שבט לוי. לא כל אחד יכול להגיד, 100,000 בחורי ישיבות, כל אחד הוא שבט לוי. מה שבט לוי? אתם מתעסקים עם מיליון דברים, איזה שבט לוי? אם אתה מדבר על אותם יחידים שזה, בסדר, זה כבר סיפור אחר, וגם זה לא קשור למלחמת מצווה, שזה כבר עוד נושא, אבל זה לא סתם ככה אמרתי טיפה לעברר את העניין פה, אני תמיד נזכר בהלכה הזאת, אני נזכר ככה בסיפור הזה, אבל לענייננו, אם כן, גמרנו 7 ספרים. קודם כל עד פה, משהו ככה אמרתי, אני קצת אהיה פה זה, אז אם יש משהו, תגידו זה. שימו לב. כן. לא, אתה נראה, היום אתה מזכיר לי את כל הדברים שאני שוכח, אתה מזכיר לי. זה מעולה. פה, תקשיב, פה זה כבר היישום של ספר המדע. קודם כל, אלעד הזכיר לי, אמרתי לכם, תזכרו את המילים האלה, אמרתי לכם, תזכרו, אמרתי לכם בהתחלה, המדע יחזור. בסוף הספר השביעי, בסוף הספר העשירי, ובסוף הספר ה-14. זה מדויק בצורה מדהימה. עכשיו, למה זה מגיע לפה? כי הרמב"ם אומר לך, אתה תיישם. בספר מדע אמרתי לך, מה זה המדע? זה הלכות, זה אמונה וכל זה, והמידות. עכשיו זה היישום של הדבר הזה. אתה עכשיו כולך דבוק בהשם, כולך זה, עד כדי כך שאתה לא רוצה פרנסה. אז זה לא, אתה מבין? זה לא ספר המדע, אלא הפוך, זה היישום של זה בחיים. שבעה ספרים הראשונים, מגבילים כנראה גם לשבע הספירות התחתונות, ותדעו לכם שהרמב״ם, גם אם הוא לא ראה את הקבלה, הוא כיוון בהרבה מאוד דברים שלו, ורואים את זה גם בהלכה, לדברים מהקבלה. כי זה פשוט האמת של התורה, וגם אם הוא מגיע אליה מלמטה, מהשכל, בסוף זה מתחבר עם האמת האלוקית. מכנה משותף, אה?
רציתי רק להגיד משהו על הגבי הזה שהרב הזכיר על הקבלה.
כן. ביות אסורה.
כן, אז זה באמת לפי הקבלה, הם באמת הדברים שהכי מרחיקים את האדם מהקדושה, קודם כל המחלות.
יפה. עכשיו שימו לב, כל השבעה ספרים הראשונים, המכנה המשותף שלהם, זה החיים היומיומיים הפשוטים והרגילים של אדם שהוא חי, קודם כל עם עצמו, אחר כך הוא בונה בית, משפחה, והוא עובד לפרנסתו. זה האדם. כי מה זה האדם? כאילו, זה האדם. משפחה, חיים, עובד. שימו לב לשיר הספרים האלה. קודם כל, האדם עם עצמו, מדע, אהבה, קיים מצוות, אחר כך מצוות של החגים, ונשים וקדושה, הוא מתחתן, בונה בית בקדושה, לפעמים הוא מוסיף על המצוות נדרים, שבועות, וזרעים, כמו שאמרנו, זרעים, אפשר לקרוא לו ספר הפרנסה. פעם זה היה עבודת אדמה, ספר הפרנסה, חיים, צריך לחיות, צריך להתפרנס. וזה עבוד, זה, 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 זה גם קשור ליישובו של עולם. זהו, שבעה ספרים הראשונים, חצי מהיד החזקה, זה החלק הראשון. ועכשיו אנחנו עוברים לשלושה ספרים הבאים, שבואו נראה את המבנה הפנימי שלהם, וגם נראה את המבנה שלהם ביחס לשבעה הראשונים, איזה קומה עכשיו זה בונה בשלב הבא של, של, של האדם. יפה. אז אנחנו עוברים לספר השמיני. ספר השמיני נקרא ספר העבודה. איזה עבודה? עבודת הקורבנות והמקדש. או יותר נכון, עבודת המקדש, אני מדגיש, לא אני, אלא הרמב״ם, עבודת המקדש והקורבנות. אגב, זה מעניין מאוד, כן? שספר הקדושה, תראו איזה הפוך על הפוך, זה ברמב״ם שזה פילי פלאים. ספר הקדושה מדבר דווקא על החיים, על האוכל ועל על המשפחה ועל על המין וכל זה. וספר עבודה הוא עוסק במקדש. היית, אולי ספר זרעים תקרא לו ספר עבודה, אולי לא, ספר הזה נקרא ספר עבודה, עבודת השם, דרך המקדש. מה הפסוק שפותח את ספר עבודה? שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. עכשיו, אי אפשר לנתק את זה מהספר הבא, ואי אפשר להבין את זה בלי הספר הבא. הספר הבא זה ספר קורבנות. עכשיו יש אתכם שאלה, ופה צריך קצת טיפה בקיאות ממש פשוטה ברמב״ם. האם כל הקורבנות נמצאות בספר קורבנות? או לא? וואו, זה לא פייר כל כך, כאילו, להתקיל ככה עם כזאת שאלה. אז אני אגיד, שימו לב, ורק זה, כמו שאמרתי, זה חיזוק קצת כדי אפילו לדפדף קצת ככה, לראות אפילו רק מה יש בכל ספר, איזה נושאים יש, זה כבר עושה הרבה, הרבה, הרבה שכל, הרבה הבנה. שימו לב, ספר קורבנות עוסק בקורבנות יחיד, וספר עבודה, ביד החזקה, תכף נראה שמורה נבוכים זה לא, ספר עבודה עוסק בעבודת המקדש ובקורבנות ציבור. כלומר, עבודת המקדש זה אומר, יש שם הלכות של יראת המקדש, הלכות בית הבחירה, בכלל איך בונים את בית המקדש, איך בונים אותו, איך יראים ממנו, איך שומרים עליו, הלכות שמירת המקדש. והעובדים בו, הכהנים והלוויים שעובדים במקדש, זה הלכות המקדש. החלק השני של ספר עבודה זה קורבנות ציבור. אנחנו יודעים שיש קורבנות ציבור ויש קורבנות יחיד. קורבנות ציבור זה כמו קורבן התמיד, המוספים, זה קורבנות ציבור. קורבנות יחיד זה אדם שמביא מעצמו, נודב משהו, זה קורבן תודה או משהו כזה, מביא ספר קורבנות. עכשיו, שימו לב טוב. במורה נבוכים, אני מסביר את זה עכשיו כדי להסביר את הפסוק שאיתו הרמב״ם פתח את הספר. במורה נבוכים, החלוקה היא אחרת. החלוקה היא לספר שעוסק בענייני המקדש, והספר השני עוסק בכל הקורבנות כולם. תראו רגע, בבקשה, תעיפו שוב מבט שם לכלל, למקור 21, ותראו בבקשה את הכלל העשירי וה-11. הכלל העשירי כולל המצוות התלויות במקדש וכליו ומשרתיו, והם המצוות אשר סיפרנו בספר עבודה. הכלל ה-12, כן, ה-11, כולל המצוות התלויות בקורבנות, והוא רוב המצוות אשר סיפרנו בספר עבודה ובספר קורבנות. הוא כבר קדם לנו זיכרון תועלת המצווה בקורבנות בכלל. אופה, שימו לב להבדל. אומר הרמב״ם, איך אני מחלק? ספר אחד, ספר קורבנות, הוא יכלול את מה? את כל הקורבנות, קורבנות ציבור וקורבנות יחיד, כשמו כן הוא, ספר קורבנות. אז אני עוסק בקורבנות. בספר עבודה אני אעסוק לא בקורבנות, אלא במקדש. יש למקדש, המקדש הוא נושא בפני עצמו, בלי קשר לקורבנות. יש מידות איך בונים את המקדש, יש שמירה למקדש, יש עלייה לרגל למקדש, גם אם אתה לא מקריב קורבן, יש עלייה לרגל שאתה עולה לרגל למקדש. יש שמירה למקדש. המקדש יש לו עבודה בפני עצמה, שומרים עליו, איך, הכל, זה המקדש. במורה נבוכים, הרמב״ם חילק ביניהם. למה הוא חילק ביניהם? כי הרמב״ם רוצה להגיד לנו, שימו לב, למקדש יש ערך בפני עצמו. כשאתה כולל את הקורבנות עם המקדש, זה יכול ליצור לך הבנה שכל הערך של המקדש הוא למה? הוא לצורך הקורבנות שמקריבים בו. רוצה הרמב״ם להגיד לך במורה נבוכים, לא. קורבנות זה סיפור משמעותי ורציני וגדול, אבל זה לא הכל. יש למקדש ערך בפני עצמו, כמקדש. לכן הפסוק שפותח את ספר עבודה, הוא הפסוק, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. חברים, ירושלים זה אחד השמות של המקדש. ושאלו שלום ירושלים, יש פה איזה זכר לקורבנות בפסוק הזה? לא. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, תשאלו את שלום ירושלים, תעלו אליה, תדרשו עליה, תבואו למקדש. זה ספר עבודה. בפועל, מבחינת היד החזקה, הרמב״ם שינה, והוא צירף את קורבנות ציבור לספר עבודה. למה לפי דעתכם הוא עשה את זה? למה היה חשוב לו לחלק בין קורבנות ציבור לבין קורבנות יחיד? מה ככה עולה במחשבה? מה ההבדל המהותי בין קורבנות ציבור וקורבנות יחיד?
כלל העם.
כלל העם. מה? או, יפה, יחיד, בדרך כלל, זה לא הכל, יחיד גם יכול להביא קורבן תודה, אבל קורבנות יחיד, הם באמת, או שהן באות על חטא או משהו כזה, או שהן באמת באות בגלל איזה אירוע שקרה לאדם, כמו שמר דביר, אדם פרטי. קורבנות ציבור הם חלק אפשר לומר, מהתפאורה של המקדש. בסוף יום יום מקריבים קורבן תמיד, וכל שבת מקריבים מוסף, וכל חג, וזה קורבנות ציבור. אז באמת בפועל הן נמצאות בספר עבודה, כי הן שייכות לבית המקדש. הן חלק מבית המקדש, אבל במורה נבוכים, הרמב״ם מפריד אותם. כדי להגיד לך, המקדש הוא לא רק קורבנות, וכדי לבטא את זה בצורה חזקה, הוא יפריד אותם. אז אם כן, הפסוק שפותח את הספר, הוא על פי החלוקה של מורה נבוכים. כאילו הרמב״ם אומר לך, שים לב, יהיה פה הלכות המקדש, כי את המקדש צריך לשאול בשלומו, בלי קשר לקורבנות שיש בו. יפה. אז זה הפסוק שפותח את ספר עבודה. עוד קשר, שימו לב עכשיו, עוד קשר שתכף נראה אותו, בין הספר הקודם לספר הבא, לא דיברנו על זה. זרעים, זה אמנם אמרנו, זה ספר העבודה, הפרנסה, ופה זה ספר העבודה של המקדש. אז זה ככה קשר כזה, קצת רעיוני מופשט, אבל יש משהו נוסף. זוכרים מה אמר הרמב״ם בסוף ספר זרעים? שכל אחד מישראל שיפרוק את עול החשבונות הרבים, מה הוא יכול להיות? הוא יכול להיות שבט לוי. אופה. בהלכות המקדש, בספר עבודה, הלכות המקדש והעובדים בו. מי זה העובדים בו? הכהנים והלוויים. אז זה לא אומר עכשיו שמי שאדם מישראל יכול לעבוד במקדש. חבר'ה, זה לא, אנחנו לא מחדשים פה עכשיו חידושים הלכתיים שהם לא נכונים, לא להתבלבל. אי אפשר לבוא עכשיו וזה ולהיות לוי. לוי זה רק אנחנו. רק אנחנו. והכהנים פה. כן? אבל עד שאליהו הנביא יבוא, אני מקווה שישאיר אותנו לוויים, לך תדע, פתאום אומר לך, בוא נכל החיים, סתם העלו אותך לוי, סתם כיבדו אותך פה, שם, אתה בכלל לא, אתה בכלל איזה שבט, אני לא יודע מה בכלל. אבל מה לעשות, בינתיים אנחנו לוויים. אז בקיצור, חברים, אבל בעיקרון, תכף נראה את זה גם בהלכה ברמב״ם, בעיקרון, אתה יכול להסתרף לשבט לוי, אתה יכול להיות גם מהשבט הזה, וזה לא רק סגור כאילו לזה. הלאה. אם כן, אנחנו מסיימים את ספר עבודה. אין לנו זמן לקרוא, אבל זה הלכה, כדאי מאוד לקרוא את ההלכה במקור 10, ההלכה האחרונה בהלכות מעילה. ואולי נזכיר אותה עוד מעט, אבל כרגע פחות זה. הרמב״ם מדבר על טעמי המצוות, ואומר שלכל מצווה יש טעם מאוד מאוד עמוק ומשמעותי. ואז בסוף הוא אומר, תראו בשורה הרביעית מלמטה, אומר הרמב״ם, וכל הקורבנות כולם, מכלל החוקים הם. אמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד. טוב, אז זה כמובן, הקשר הוא מאוד פשוט, כן? זאת אומרת, התחלנו עם ספר המקדש, ומתוך המקדש אנחנו כמובן, הדבר הכי טבעי, זה לעבור למה? לקורבנות. עכשיו תראו מקור 11, לזה התכוונתי לפני רגע כשדיברתי על שבט לוי. תראו שסוף הלכות כלי המקדש זה בעצם סוף ספר עבודה לפי המורה נבוכים. שוב, תחזיקו ראש, לפי המורה נבוכים כל הקורבנות ציבור שייכים לספר קורבנות, ולכן ספר עבודה בעצם נגמר בהלכות המקדש והעובדים בו. איפה זה נגמר? בהלכות כלי המקדש, פרק י' הלכה י' ג', תראו מה אומר הרמב״ם. זה שאתה מוצא בדברי הנביאים, שהכהנים היו חוגרים אפוד בד, לא היו כהנים גדולים. שאין האפוד שכהן גדול אפוד בד. ואף הלוויים היו חוגרים אותו, את האפוד בד. שהרי שמואל הנביא לוי היה, משלנו, ונאמר בו, נער חגור אפוד בד. אלא אפוד זה היו חוגרים אותו בני הנביאים, שימו לב, ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקודש. להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול, שמדבר על פי האפוד. מה אומר פה הרמב״ם? כל אחד מישראל יכול להגיע למה? לדרגת כהן גדול. דרך זה שהוא כמו הלוויים והכהנים, שהם יש להם אפוד בד, כי ככה בני הנביאים היו מסתובבים עם האפוד בד, וכל אחד מישראל יכול להיות מבני הנביאים. זה מזכיר לנו את הרמב״ם בסוף ספר זרעים, שמה אמר הרמב״ם? כל אחד מישראל יכול להיות שבט לוי אם הוא יפרוק את עול החשבונות הרבים. אז אם ככה, אז עכשיו מובן מאוד החיבור בין הדברים. כלומר, אנחנו נמצאים בספר זרעים, נמצאים באנשים שעובדי אדמה, והנה, אדם כזה עובד אדמה יכול להגיד, לא, אני עוזב את האדמה שלי, ואני נהיה עובד השם כמו הלווים והכהנים, ואז אנחנו מחברים אותו בעצם, הוא כמעט כמו, בסדר, אמרנו, לא יכול להיות במקדש, אבל הוא יהיה במדרגה כמו הלווים והכהנים, כי הוא פרק כל החשבונות הרבים, ואז הוא כבר נהיה מעובדי המקדש, מבחינה רוחנית, כן, לא בפועל, אני אומר, מעובדי המקדש. וכמובן, כמו שאמרנו, המעבר מזה לקורבנות הוא פשוט. יפה. ספר קורבנות, אוי, וואי, וואי, נגמר הזמן, חבל הזמן. טוב, מה שנספיק, 4 דקות. לך אסבח זבח תודה, ספר קורבנות. לך אסבח זבח תודה, הוא ושם השם אקרא. אז זה כמובן פשוט, זבח תודה, קורבן תודה זה קורבן פרטי, קורבן אישי, שכל אחד יכול להקריב אותו, ובשם השם אקרא. ובואו נראה, ננסה ככה ממש בזריזות לסיים את השלושה, עוד שני ספרים, הלכות ההלכה האחרונה. בהלכות קורבנות, זה עוסק בענייני תמורה, הרמב״ם מסביר את העניין הזה של תמורה, ובסוף תראו את הסוף של ההלכה הזאת. אומר הרמב״ם, שורה שלישית מהסוף, וכל אלו הדברים, כדי לקוף את יצרו ולתקן דעותיו, שימו לב גם פה הדעות, למרות שזה סוף הספר התשיעי, ורוב דיני התורה הם עצות מרחוק מגדול העצה, לתקן הדעות וליישר כל המעשים. וכן הוא אומר, הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת. שימו לב עכשיו רגע לפסוק, לפתיחה של הספר הבא, ספר טהרה. ספר טהרה, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. ההלכה האחרונה בספר קורבנות, שם הרמב״ם מסביר את הנושא של תמורה. למה התורה אמרה שמי שמחליף פרה, מי שמחליף קורבן בקורבן אחר, הוא צריך להביא את שניהם. והיה הוא תמורתו יהיה קודש. למה? כי אדם, היה לו איזה, פתאום איזה התלהבות, אמר הבמה הזאת תהיה הקדש. אחר כך הוא מסתכל, הוא אומר, בוא נה, אני לא נורמלי. למה אני לא נורמלי? לקחתי את הפרה הכי קרה בעדר, הלך לי עכשיו 5,000 שקל. ואז מה הוא עושה? הוא אומר, טוב, לא, אני מחליף. במקום זה, הולך לפרה הכי, זה אומר, אני נותן אותה. אחת ככה, בלי, סוג ב', הולכת לשחיטה, בכלל הולך, נותן אותה. באה התורה ואומרת, אל תהיה עקום בבדה שלך, תהיה עם דעה אמיתית, תהיה עם דעה ישרה. כל המצוות של התורה באות לחנך אותך נגד הקמימות הזאת. נתת, החלטת, תהיה מבסוט, תרמת למקדש משהו טוב. אל תעשה התחכמויות, מה שנקרא, אל תעשה... איך פותח ספר טהרה? שימו לב, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אז לא רק שזה פותח את ספר טהרה, כי ספר טהרה הולך לעסוק בטהרה, אז פותחים אותו עם פסוק שמדבר על לב טהור, כי הוא הולך לעסוק בטהרה, זה ברור. אבל יותר מזה, הוא קשור לנושא הקודם, כי כל הנושא הקודם היה לב טהור. יש לב טהור ויש לב ארמומי, שעושה כל מיני... התפתלויות, והרמב״ם במפורש אומר לך, אני מסביר לך את הטעם של הלכות תמורה, כדי להגיד לך, אל תהיה כזה, כי כל התורה בכלל מחנכת אותך לא להיות כזה. אז אם כן, ספר טהרה, תראו את הסוף שלו, וגם עוד הלכה אחת באמצע. ההלכה באמצע, זה סוף הלכות מקוואות, ובזה אנחנו נסיים את טומאת אוכלין ומקוואות. אומר הרמב״ם ככה, דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזרות הכתובן. כן, ואי אפשר כל כך להבין אותם, זה גזירת הכתוב וכו'. ואף הפי כן, רמז יש בדבר. כשם שהמכוון לבו להתאר, כיוון שטבל טהור, ואף הפי שלא נתחדש בגופו דבר, כך המכוון לבו, תשימו לב פה טוב, לטהר נפשו מטומאות הנפשות, שהן מחשבות האוון ודעות הרעות. שימו לב, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות, והביא נפשו במי הדעת טהור. מה חוזר פה? כשאתה טובל במקווה, זה לא רק הפעולה הטכנית. אוקיי, נכנסתי, יצאתי, זה עושה משהו. אבל אומר הרמב״ם, העיקר של הטהרה, מה זה? זה בראש, זה בדעת. ספר המדע, משם התחלנו, ידיעת השם, המידות, כן, ראינו את הפסוק הראשון שם, זה מה שבעצם עושה את זה, ולכן גם בסוף הלכות תמורה, הוא כבר הזכיר את הדעת, אל תעשה התחכמויות, תהיה עם דעה ישרה ונכונה, וזה הטהרה. הטהרה האמיתית היא לא רק עצם התבילה, אלא היא התבילה במי הדעת, וגם בסוף סוף סוף ספר טהרה, הלכות טומאת אוכלין, אומר הרמב״ם, למרות שמותר לאכול אוכלין טמאים, חסידים הראשונים היו אוכלים חולים בטהרה, ונזרים מן הטומאות כל ימיהם, ונקראים פרושים, וזה דרך חסידות. ואומר הרמב״ם שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים רעים, וטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות. וקדושת הנפש קודמת להידמות בשכינה. כל הזמן זה יחזור, הדעות הרעות. הלכה אחרונה ביד החזקה, וזה נסיים, ספר הלכות מלכים, מקור 19, זה בדף האחרון, ובאותו הזמן, בהלכות בימות המשיח, לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם שנאמר כי מלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז אם כן, מבנה של יד החזקה, 14 ספרים. שבעה ספרים הראשונים, מתחיל עם הדעה ועובר עם הדעה, כמו שאמרנו, דרך סוף השביעי, סוף גם התשיעי והעשירי ו-14, זה החוט השני שעובר. שבעה ספרים הראשונים עוסקים באדם הפרטי ובחיים שלו המשפחתיים ובפרנסה שלו. שלושה ספרים הבאים הם כבר עוסקים באדם שמתקשר לכלל, מגיע למקדש, זה כבר מושגים יותר רחבים, יותר כלליים, יש פה קורבנות, יש פה טהרה. הטהרה היא גם משהו פרטי, אבל היא גם קשורה הרבה פעמים לאחרים, למושג כללי. זה קומה נוספת, שעל פי הקבלה אנחנו יודעים שיש שבע ספירות התחתונות, זה היותר קשור למציאות שלנו, הגימל ספירות העליונות, מה שנקרא גימל ראשונות, כתר, חוכמה, בינה, או חוכמה, בינה ודעת, אפרופו דעת, זה הגימל ראשונות שהם המוחין. המוחין זה החלק הרוחני, החלק היותר עליון. הרמב״ם מתחיל מהשטח, מהחיים עצמם, הבסיסיים, ואז הוא עובר לשלושת אלה. אחר כך, ארבעה ספרים האחרונים, הם שוב יחזירו אותנו לעניינים נוספים שיש בחיים. כאילו הרמב״ם עשה ספר זרעים, שזה ספר הפרנסה, ואחר כך יהיה ספרים שיעזקו הלכות משפטים, הלכות שופטים, כל הנושא של משפט ודינים בין אדם לחברו, בענייני הסחירות וקניינים איך עושים, וכל המסע ומתן שיש בין האנשים, את זה הרמב״ם השאיר לארבעה ספרים האחרונים. אולי זה מכוון ככה שכאילו קודם כל יהיה את העשרה האלה, ייתנו לנו את כל המבנה הרוחני הנכון של האדם. אחר כך אגיד לו, רגע, יש פה עוד הרבה פרטים שהם כלולים בארבעה ספרים הללו, שכמובן גם להם יש את המהלך שלהם, אבל תן לחכם ויחכם עוד, בעזרת השם שנזכה.